שלום לכולם. פרשת פרה. אנחנו, ידוע שלנו ארבע פרשיות מיוחדות מראש חודש אדר ועד ראש חודש ניסן. ארבע פרשיות מיוחדות שיש בהם גם עניינים גדולים, והבאנו פה בשם משמואל כמה דברים בשקלים, משקלים התחיל המהלך. שקלים קוראים את זה בשבת שלפני ראש חודש אדר, והרבה מדברים על זה, שהקדוש ברוך הוא צפה וראה שהאמן יטיל עלינו 10,000 שקלים, אז כבר הקדוש ברוך הוא הקדים את שקלי ישראל, והם כבר מנצחים את השקלים של אמן. כך דיברנו על שקלים. חג הפרשת זכור, בפרשה שלפני פורים, כן? מחיית המלאק זה במגילת אסתר, מחיית המלאק שבת שלפני פורים. שבת השלישית בסדרה הזאת זה פרשת פרה. שאנחנו קוראים את מה? מוצאים שני ספרי תורה שבת, ספר אחד ויקל פקודי, ספר אחד פרשת פרה, מפרשת חוקת מההתחלה, כל עניין של פרה אדומה וטהרת פרה אדומה, קוראים את זה, זו קריאה יחסית ארוכה. יש אומרים שגם פרה אדומה היא דאורייתא כמו זכור, אז לכן מצווה לשמוע את זה. לא עושים השתדלות כמו בזכור, כולם הולכים, נשים הולכות, כולם הולכים, יש קריאה מיוחדת לנשים, כולם קצובים על זה. ופרה גם ראוי להשתדל, יש אומרים שזה דאורייתא גם. מה זה אומר פרה? למה קוראים את זה עכשיו? מתקרב פסח, אומרים לאדם, תתאר, תשמור טהרה, תהיה טהור שתוכל להקריב קורבן בבית המקדש. זה הכנה לטהרה של פסח.
אתה יכול לעשות את הפסח, לא לעשות
כן, אתה יכול את הפסח, כן. אתה יכול לעשות את הפסח בזמנו, כן? כן, אנחנו צריכים להרגיש שיכול להיות, בעזרת השם, אנחנו עכשיו עוד חודש, מה זה דברים יכולים לזוז בעולם? ואולי נזכה להקריב קורבן פסח, אנחנו צריכים להיות טהורים. אנחנו בלי פרה אדומה לא נוכל להתאר, כן? אבל אז שהיה בית המקדש והיה זה, אז אדם היה נשמר בטהרה שיוכל להקריב קורבן פסח במועדו. אם נרגיש ככה ונחיה ככה ונצפה ככה, אז יש לנו סיכוי. היה לי גננת אחת של הבן שלי, כל כך הייתה יודעת ללמד טוב את הסיפורי תורה ואת הציפ... אז יום אחד הבן שלי בערב פסח, כל כך היא לימדה אותו, שהיום הולכים, בעזרת השם, יבנה בית המקדש, נקריב קורבן פסח. הילד היה בתוך זה, ממש היה, הוא היה בתוך זה. ואז הוא אומר לי פתאום, ככה קם לפני פסח, אומר לי, אבא, נכון שנלך לבית המקדש עם הכבש, אתה תצא לי גם קצת להוביל אותו? אמרתי, איזה גננת, איזה לימוד, היא לימדה אותו. אז כך צריך, אז זה פרה. ואחרי זה, בראש חודש, שבת הבאה, שבת הבאה אנחנו קוראים את ראש חודש ניסן, ראש החודש זה לכם, וזה נקרא פרשת החודש. אז זה אנחנו עכשיו בפרה, בואו נלמד קצת כמה דברים. מה, כן?
פרשת החודש זה גם חלק מהפרשיות?
כן, כן, שקוראים אותה בפני עצמה בראש חודש, או ערב ראש חודש ניסן, והשבת, השנה יצא לנו ראש חודש, שלושה ספרים. יש פעמיים בשנה שיכול להיות שמוציאים בשבת שלושה ספרים. פעם אחת זה כאשר ראש חודש טבת חל בחנוכה. לא, בשבת, תמיד זה חל בחנוכה, כן? אבל אם חודש טבת חל בשבת, אז קוראים פרשה אחת פרשת מקץ, פרשת השבוע. ספר תורה שני מוציאים, קוראים ראש חודש, קריאה של ראש חודש. בספר שלישי קוראים את הקריאה של חנוכה, פרשת הנסים. זה קורה. ויש עוד פעם בשנה זה יכול להיות שראש חודש ניסן חל בשבת. אז קוראים פרשה אחת פרשת השבוע, פרשה אחת ראש חודש, פרשה אחת חודש זה לכם, פרשת. אז השנה זה יהיה, יש אצל סידורים ספרדיים, יהיה פיוט מיוחד שמוצאים שלושה ספרים. זה משהו כזה, מעמד קדוש. יש מקומות אצל ספרדים שזה יכול להיות גם בעוד שבתות. נגיד שיצא שבת ראש חודש, נגיד שבת, מתי, איזה ראש... יש הרבה ראשי חודשים יכולים בשבת, כן? ואז יש גם חתן. יש קהילות ספרדיות, יודעים שחתן שעולה אצל ספרדים, קוראים לו את הקריאה של אליעזר, שאברהם שולח את אליעזר למצוא אישה לזה, קוראים את זה, קוראים, בדרך כלל הסבורות הספרדים עושים... מעלים את החתן, הוא קורא את הקריאה הרגילה בספר התורה, ואז באים שני אנשים, אחד קורא את הפסוקים מתוך סידור, ובכל הסידורים הספרדיים זה מופיע. עם תרגום, עם אונקלוס. אבל יש קהילות ספרדיות שמוצאים ספר תורה מיוחד לחתן ומעלים אותו על הקריאת עוד בחסר. חשבה? בחסר. כן, הוא עולה ומברך, פותחים את הספר תורה, כאילו כל הקהל עולה, קורא את הפרשת שבוע, והחתן עולה, זה בקהילו קהילות של טוניס, או... יש קהילות צפון אפריקה שהם מוצאים ספר תורה, וגדולי ישראל מאשרים שזה בסדר. כי סתם לא מוצאים עוד ספר תורה, אבל יש דבר כזה. שמוצאים ספר תורה בפני עצמו לחתן. איפה הייתי בחתן? לא מזמן הייתי בזה, שאלו פתחו לספר תורה בפני עצמו, עשו שני ספרים.
רק
משבת
חסר?
לא, לא, לחתן הזה, לחתן מעלים אותו, קוראים עוד לו את מה שאברהם אומר לאליעזר, לך תביא, נו שם, איך זה מתחיל הפרק הזה, פרק כ"ד? ויהי כי זקן, נלמד את זה את הילדים, אני שוכח. איך זה מתחיל הפרק הזה? ואברהם זקן בא מימים, ככה זה נקרא, אברהם זקן בא מימים, שבר את הכל. קוראים לו פה כמה פסוקים, בספר תורה בפני עצמו. לא, לא קשור אחרי עשרה, אבל קוראים את הקריאה הזאת לחתן. זה ברכה כזו של... טוב, פרשת פרה. אומר המדרש רבה, המדרש רבה הזה כאן, שתי הפסקאות שהבאתי פה הראשונות, עוסקות ב... הקשר, יש שני מקומות בתורה שכתוב חוקת, זאת חוקת הפסח, ובפרשה הזאת פרה, זאת חוקת התורה. נכון? זאת חוקת התורה של פרשת חוקת שקוראים... אז המדרש משווה בין הדברים, בואו נראה. משל לשתי מטרונות דומות, מטרונות כמו מטרוניתה, אישה חשובה, שרה כזאת, דומות, שהיו מהלכות שניהם כאחד, נראות שוות. מי גדולה? מי גדולה? מזו, אותה שחברתה מלווה אותה עד ביתה והולכת אחר כך, והולכת אחריה. כן? אם אני רואה מי מלווה את מי, מי יותר חשובה, זאת שמלווים אותה היא החשובה, כן? כך אומר המדרש. אומר, כך בפסח נאמר בו חוקה, ובפרה אדומה נאמר חוקה, מי גדולה, מי יותר גדולה ממי, הפרה שאוכלי פסח צריכים לה, כי בלי טהרת פרה אדומה, אתה לא יכול לאכול קורבן פסח. אז רואים כמה חשוב כאן העניין של פרה, כהכשר לאכילת קורבן פסח. אומר, נראה דהנה שני מינים חוקים הם. שניהם זה חוקה. יש חוקה שמצד עומק המושג, שבלתי אפשר לבשר לאדם שיגיע להשיג את הטעם. זה מה שאנחנו לא יודעים, לא מבינים את הטעם. מה שלא נסביר בזה אפשר להבין את הטעם. וכעניין 50 שערי בינה נמסרו למשה חוץ מאחד, ויש חוקים שהם גזירת המלכות, שאין מדרך המלך לגלות טעם גזרותיו לכל. כמו כן חוקים שנרצה בהם שיעשו אותם מצד שכך ציווה השם. ואם היה הטעם גלוי, הייתה יכולה להיות העשייה מצד הידיעה שכך צריך להיות. על כן בעד ציווי יש לנו חוקה. שהכוונה, יש עניין בחוקה, למה? מה העניין בחוקה? למה לא יודעת הטעם? אז יש עבודה שאני יודע את הטעם, אני עושה את המצוות ואת הטעם, אבל יש עבודה שחוקה שהכוונה, שורה 18, שהאדם יהיה נמשך אחר רצון השם, בגלל שזה ציווי השם יתברך, לא בגלל שאני מבין. מה, רק כשאתה מבין אתה עושה, ואתה לא מבין אתה לא תעשה? יש עניין לעשות את המצווה כי ככה שם ציווה, בלי יותר מדי התחכמויות. אז יש מצוות שאנחנו כן לומדים, יודעים את טעמה, יש מצוות שהן חוקה, חוקה חוקקתי, אל תשאל שאלה. יש גם... צורך בעבודה כזו וגם בעבודה כזו. הנה רגע, והנה פרה אדומה סודה עמוק מאוד, אב שלמה המלך, איך את תמיד יודעת את השורה? ואב שלמה, ברוך השם, סימן טוב. והנה פרה אדומה סודה עמוק מאוד, שורה 18 מקור 1. ואף שלמה המלך אמר, אמרתי איך כמה? והיא רחוקה ממני. הוא אמר שהוא לא יודע את הטעם שלה, כן? שהוא לא יודע את הטעם שלה. ונאמר למשה רבנו, לך אני מגלה טעם פרה אדומה, לאחרים חוקה, חוקה. בחוקת הפסח לא מצאנו את זה, שלא יודעים את הטעם. זה מה ש... גם שעיקר מצוות הפסח תעמו מפורש בקרא, כן? כתוב, אם תשאלו זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל, ואותנו הציל. אז טעם הפסח הוא ברור, הוא מוכר. אלא שבמצוות הפרטיות שבפסח נאמר חוקה, יש כל מיני מצוות פרטיות, תגיד, למה צריך פירור חמד, צריך לבטל אותו, יש כל מיני דינים בפסח שזה חוקה. נראה שהכוונה על גזרת המלכות, כוונה להיות נמשך הרצווי השם יתברך מפאת עול מלכות שמיים. ואולי בכוח הפסח נכנסה בהם מידה זו, כמו שכתוב בירמיהו, זכרתי החסד נוראיך, אהבת כלותיך, חכתך במדבר, בעת לא זרוע. עם ישראל הולכים, הם יודעים מה אנו הולכים? יוצאים 600 מיליון אנשים, יותר כמה מיליון ביחד עם הגברים והאנשים. היו 2.5 מיליון, לא יודע, 3 מיליון כמעט. יוצאים, לכתך חכלי במדבר. מי היה? איזה עם זה? כן, הולכים. שורה 1, מקור 2. כי כאשר, כי באשר שכל העשייה והעבודה הייתה מחמת עול מלכות שמיים, נמשך מזה שביטלו דעתם לגמרי לרצון השם יתברך. ויש לומר כי שתי בחינות החוקים הם נגד שני היים שבשם הוויה ברוך הוא, זה כבר קבולה, והצדק לשון שתי מתנות דומות. לכאורה הוא אומר, שורה 8 מפת, האדם דומה שחוקת הפסח גדולה, שממנה השיגו ישראל אמונה וביטחון. הוא אומר, איך אתה יכול להגיד? לנו נראה פסח יותר גדול מכל עניין של פרה אדומה. מה העניין? פסח זה, בדרך זה השגנו אמונה, ביטחון בהשם. אבל באמת גדולה חוקת הפסח, שאוכלי הפסח צריכים לה. בלי זה אי אפשר לעשות פסח. היינו שכל מה שבא זה יישא ידי מידה זו, שבלילה זה נפתח לישראל אור גדול מ-50 שערי בינה. לא סתם אומרים מה נשתנה עליהם זו כל הלילות. התשובה שמה שתנה כל הלילות זה לא רק מה שאנחנו רואים שם בהגדה, אוכלים, חמץ ומצא וזה. מה יש לנו לילות? כתוב בספרים, בלילה הזה מבעיק אור מיוחד של, איך הרב כותב? אור אחדות הנעלמה. כאילו, זה גילוי שכינה. הרב חרלף, יש לו אגדה של פסח מאוד מיוחדת, שנקראת אגדה של פסח על פי הרב חרלף, ממרום. שווה לרכוש את זה. אני אומר לכם, אם אנחנו פה לא עוסקים בפסח, אבל אני לא יודע מתי ניפגש לקראת פסח בכלל. אגדה של פסח ממרום, דברים נפלאים שם. הוא אומר, הגילוי שכינה של הלילה הזה הוא שונה מכל גילויי שכינה שיש בכל השנה. אז הוא אומר כאן, בלילה הזה נפתח לישראל אור גדול מ-50 שערי בינה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שלכן נזכרה בתורה 50 פעמים יציאת מצרים להורות שאי איוב להפיק לא ממצרים. כאילו יצאנו לחירות עליונה כזאת. ובהעיר האור הזה שהוא למעלה מהטעם השיגו ישראל מה שנתבטלה אישות שלהם. ובזה נעשו רואים לאכול על שולחן מאלוכי הקדוש ברוך הוא. ואולי זה לא יכולים לבוא לידי ביטול היש ולסמוך. התחת דרחמנה על שולחן מלך. וקבל עליהם עול מלכות שמיים שלמה לקייר את המראה באיזו זרוע. בשלוש זה דומה, גם עם שתי מטרניות האלה, אני לא עוסק בזה כרגע, כבר מאוחר, ארבע. ארבע חשוב, גם כן שוב בעבודת השם, שמחה בעבודת השם, זה מה שצריך תמיד. מקור ארבע, במדרש, אמר רבי יהושע דסכנין, כן, סכנין, יש שם איזה אישה אחת ששומרת על המקום. בימינו, יש שם סכנין, אה? כן? טעות, כן. בשם רבי, אבל יש גם סכנין, איפה זה? בלבנון? בשם רבי לוי, על כל דבר ודבר שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, אמר לו תומתו וטהרתו. כיוון שהגיע לפרשת אמור אל הכהנים, אמר לו משה, ריבונו של עולם, אם נטמא זה, הכהן, אתה אומר שהכהנים מטהרים את עם ישראל, עושים את כל הטהרה וזה, אבל אם הכהן נטמא, ומה תהיה תארתו? לא ישיבו הקדוש ברוך הוא. מעניין? באותה שעה נתרקמו פניו של משה. לא ידע, מה נעשה? איך נתאר את הכהנים? כיוון שהגיע לפרשת פרה אדומה, הקדוש ברוך הוא, באותה שעה שאמרתי לך, לך אמר הכהנים, אמרת לי, אם נטמא באמת תהיה תארתו, לא ישיבותיך, זאת תארתו. ולקחו לתמם אפר שפת החטאת, עד כאן לשונו. אז אומר הקדוש ברוך הוא, הנה, זו התשובה. עם זה הם מתארים את הכהנים, כן? פרה אדומה? גם שלמה המלך לא הבין. לא יודע. מה, למה, מה? לא, מה השאלה? מה?
שמעת למה זה דווקא פרה אדומה, רואים את את המצוות האלה, קצת נראות, אתה יודע, רוב המצוות ביד הן די הגיוניות, וזה נראה...
חוקה חקקתי, התבטלות. התבטלות בפני השם, לא יודע. לא, אבל הוא אומר, אבל המאמר הזה פלאי. מה זה שמשה לא ידע איך נתאהב, עכשיו פתאום הוא מגלה לו? מה גם שכבר נאמרה פרשה אדומה במראה כתוב, וכבר דיברו בזה המפרשים, ונראה ככה. הנה, אולי קצת נקרב לזה. פרה אדומה, הוא אומר, הוא הפך מכל הקורבנות, שבכולם נבחרים לגבוה בשר והדם, שבהם, נכון, מה מקרבים על המזבח? את הדם, את הבשר, זה הדברים המעולים של הפרה, של הקורבן, שבהם חלקי הזן, שמלובשת בנפש הטבעית והצומחת. אז זה איזה ביטוי למה שאדם מקריב מעצמו, כן? האפר שהוא הפסולת נדחה לחוץ. אחת ברור כל חלקי הטוב, נשאר אפר שאינו עושה פירות. ומזה נתבהר עוד מה שהיה ברושם הכל חזן. זוהי תרומת הדשן. והשעה מוצאים אותו בבית הדשן. אבל פרה אדומה הוא להפך. את מה אנחנו לוקחים? את האפר. שנברר רק האפר, והשאר נשרף וקלה. ונראה טעמו של דבר, כי תכלית כל קורבן היא הרצון והתשוקה שבאדם, שלדברים גשמיים, יהפוך אותם לעבודת השם. אתה לוקח את הקורבן הגשמי הזה, הבשר הזה, ואתה מעלה אותו לקודש. הופך את החומרי לגשמי. את הגשמי לרוחני. כמו שכתוב הזוהר הקדוש, יצר הרע צריך לחדוות תשמת, וממנו תקיש על השאר, שזו היא עבודה שלמה, איך הופכים חושך לאור ומר למתוק, איך הופכים? שורה מקור 5, זה הפירוש בכל לבבך, שצריך לעבוד השם בשני יצריך. גם האפר שאינו עושה פירות, גם את זה אתה עכשיו לוקח לעבודת השם. לעומתו באדם, האפר הזה, מה זה מסמל? מידת העצבות והעצלות, שהם מיסוד האפר. זה נדחה לחוץ, שזה לא נהפך לקדושה. זה בכל הקורבנות. כי הקדושה היא השמחה והחדווה. וידועת קושיית הזוהר הקדוש, מביא כאן שכאילו העניין של העצבות מביא מהזוהר שזה לא טוב, ואיך מתקנים את זה? היוצא מדברי הזוהר הקדוש, שורה 13 מקור 5, שבלתי שמחה אי אפשר להתקרב לקדושה. כן? אלא שבבעל תשובה מועילה השמחה והשב הכהנים והלווים, כי עדיין אין לו את זה, עד שהוא מגיע לזה. והנה פרה אדומה שנבחר רק האפר, שלעומתו באדם ידעת העצבות, היינו... למה? אז איך זה יכול להיות? הרי האפר זה, האפר, מה שהוא מביא כאן, זה מסמל מידת העצבות. אז איך מביאים את זה? איך מזה עושים את העניין? הוא אומר, כי שמים את האפר הזה, שמים בתוך מים חיים. מים חיים. מים חיים זה התורה. ששבירת הלב מביאה לידי שמחה וחיות, זה בסדר. אבל לא תכלית היא העצב. רק המותר והשמחה והחיות וההתלהבות הם התכלית. וזה שהוא טהרה על תומת המת. התומה היא כשמה, מפילה תרדמה על האדם, להיות כאבן דומם, וכבשר המת שלא מרגיש כלום, וכל המעשים יהיו בקרירות בלי שום חיות. זה דבר, כן, זה לא טוב בעבודת השם. הטהרה לזה, להמתיק את הדברים בשורשם, היינו שלוקחים את אפר פרה, שמסמל את העצבות, עם מים חיים. אז זה נותן חיות גם כאילו למצבים הקשים יותר. ולהתחיל מקור 6 למעלה בעבודה מחדש בהתלהבות יתרה. וזה שאל משה, אם נטמע הכהן ומת את הרתו, הכהן הרי כל את מהותו הוא שמחה וחדווה. זה עניינם של הכהנים. אם כן, תומת המת היא הפך מכל מהותו. אז איך הוא יהיה נתאר? וחשב משה רבנו שורת 9 מקור 6, שעל ידי תומת המת נתקלקלה מהותו של הכהן לגמרי, ואין לו טהרה על ידי אפר פרה כישראל. שמשה חשב שאפר פרה הוא טהרה מצד האפר שבו, שיברום רוח ולב. וזה לא מתאים לכהנים. ישיב לו הקדוש ברוך הוא ולקחו לטמא ונטל עליו מים חיים. שהטהרה היא מצד המים חיים. זה שם השם, זה התורה. כן היא טהרה גם כן עבור הכהן. לא פעמים למדנו מה שבעיקר הדגש כאן היה, שעבודת השם צריכה להיות בשמחה ולא מתוך עצבות ולא לכן האפר. זה ביטוי לעצבות, לבד הוא לא טוב, התיקון של, של כל מה שטהרת פרה אדומה, זה על ידי שמצרפים את זה אל מים חיים, זה כאילו ההתלהבות, השמחה בעבודת השם. כן. כן, אז זה אומר רק בצירוף מים חיים, כן, לא זורקים סתם אפר פרה אדומה, אלא לוקחים את זה עם זה, ואז עושים איזה מין שיקוי כזה, ואת זה מזים, וזה מתאר. סתם לבד זה לא מתאר.